כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית.
מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבת, עכשיו 2:06. יושב ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה, פונה היום בקריאה נרגשת לציבור הערבי להקפיד על הנחיות המאבק בקורונה, והוא מזהיר את הציבור הערבי. אנחנו בצומת דרכים מסוכן, החורף קרב, ומספרם של הנדבקים הערבים הוא הגבוה ביותר.
אל-אחווה ואל-אחוואת, אליום 3-9. احنا كشعب امام مفترق الطرق الاكبر والاخطر منذ اندلاع جائحه الكورونا قلت الاكبر والاخطر
الاكبر والاخطر صمت الدرخيم المسوكان والجدول بيوتر شلا واجيو العربيم الاسرائيليين بخلال אבל العربيم بفراد بكل ما كشور للتخلوعه بكورونا داي كبار ام خطونات هارمونيات كخ كوره باوتا كريا نرجشت איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת. מטבע הדברים, גם היום נעסוק בתחלואה בחברה הערבית. על רקע שביתת עובדי המעבדות. מיד נשוחח כאן עם היבה אבו מוך, עובדת מעבדה באחד מבתי החולים במרכז הארץ. נשמע ממנה על מצוקתם של עובדי המעבדות, על ההשלכות של השביתה שלהם, על החיים של כולנו. השבוע התבשרנו על מותו של פרח חלבי, עמיתנו מערוץ מכאן. פרח, על העיר חמו, איש דלת אל קרמל, הובחן כחולה בקורונה, הושפז בבית החולים, ומת במהלך צינטור. העיתונאי כמאל עדואן יספר על ההלוויה שהשתתף בה, ועל התחושה הקשה של אובדן השליטה במגפה. וגם, מותה של המורה שריפה אבו מעמר, מכדור טועה, או אולי כדור מכוון, המוות הזה היכה בתדהמה את משפחתה, את תלמידיה ואת חבריה לעבודה. מתברר ששריפה פעלה בין השאר גם כדי לקדם דיאלוג בין יהודים לערבים. נשמע על כך. וגם מכתבת אלעולה, הספרייה הראשונה שלי. כיצד פועלים בחברה הבדואית לעודד ולקדם את תחום הקריאה? פרויקט מיוחד, מעניין ליצירת היכרות עם ספרות יפה, מגע עם ספרים והחלפתם בתוך טיפות החלב. ויש לנו גם חוב מהשבוע שעבר על ערבים שלומדים עברית ברמה גבוהה בבית הספר, אבל עברית מדוברת הם לא יודעים. מה עושים כדי לתרגל את העברית? מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דודי, טכנאי השידור תמיר צוברי, אני רן זינגר, מיד מתחילים. שלום, היבה אבו מוך.
שלום וברכה, שלום ערן.
מה שלומך? כיפק.
הכל בסדר, תמם.
פעם ראשונה שלך בראיון ברדיו?
כן. אז פעם שנייה יותר נכון.
פעם שנייה, טוב. אז אנחנו...
נשתדל שזה יהיה טוב.
בעיקר שיהיה מועיל ושהמסר שאת הולכת עכשיו להשמיע כאן ייפול על האוזניים הנכונות ומישהו יעשה משהו בעניין. אנחנו מדברים על שביתת עובדי המעבדות. בבתי החולים, ואת עובדת מעבדה, ביקש שלא נגיד איפה, אלא באחד מבתי החולים במרכז הארץ.
נכון.
ואת, בואי תספרי, תודה מה, במקום שאני אציג אותך, בואי תספרי מי את, ועד כמה הסיפור הזה שעכשיו מתרחש לנגד עינינו, בשולי או לא בשולי, המשבר של הקורונה, עד כמה זה משפיע על החיים שלנו.
אז אני היבה במוח, אני עובדת מעבדה, בוגרת תואר ראשון למעבדות רפואיות בטכניון, תואר שני במדעי הרפואה לאוניברסיטת תל אביב. אנחנו ביום החמישי שלנו לשביתה. את האמת שגם יש עדכון מהשטח. אתמול משרד הבריאות הגיש צווי מניעה לביטוק עובדי המעבדה. הוא מתנהל כעת באמת דיון בבית הדין לענייני עבודה לגבי זה. אני יושבת ומחזיקה אצבעות, עוד אין, אין פסיקה עדיין בעניין, אבל...
את יודעת, אולי תסבירי, אם את יכולה, בכמה מילים, מה אתם דורשים? מה עובדי המעבדות רוצים שהם לא מקבלים עד היום?
ההסתדרות דורשת דברים מאוד ברורים ולגיטימיים. השביתה הזו היא מאוד לגיטימית. אנחנו רוצים תוספת תקנים, אנחנו אפסו כוחותינו, הקורונה באמת... קשה לנו, אנחנו קמים וצועקים כי קשה לנו, אנחנו רוצים תוספת תקנים, אנחנו רוצים תוספת שכר לכלל העובדים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן רציני ומכובד, אי אפשר לבוא ולנהל מסע ומתן קצר ולא רציני, אחרי כמה דקות לקום ולפוצץ את הייתה המסע ומתן.
בוא ניקח לדוגמה עובדת מעבדה כמוך, יש לך שני תארים, נכון?
כן.
במאה התארים שלך, עשר שנים לקח לך להשיג אותם, נכון?
לא, עשר שנים ותק.
עשר שנים של ותק, אוקיי, סליחה. ואת תספרי על היומיום שלך, על השגרה שלך.
אז אני, זה מדובר באנשים שעובדים במשמרות. אני חיה 24/7 בבית החולים, אני זמינה כל הזמן. אם זה לא תורנות, זה סופשים. אם זה לא שבתות, זה חגים. יש אנשים שאני מכירה שלא רואים את הילדים שלהם, לא רואים את ההורים שלהם. כמעט ולא חוזרים הביתה. אנשים עם ילדים בבית שמעבורים שלוש לילות בשבוע בבית החולים. עכשיו, אי אפשר להסתיר את השמש. השמש בסוף זורחת. לבוא ולהציג תמונה מאוד מתאה בנושא שכר לתקשורת, זה שקר. לבוא ולהגיד שעובד מעבדה מרוויח 15,000 שקל, 16,000 שקל.
את יודעת מה, לפני בכלל שנדבר על כסף, היבה אבו מוך, בואי תספרי בבקשה. מה התרומה שלכם למאבק בקורונה? מי שלא מבין את זה, מי שלא מודע לזה, מה אתם עושים כדי למנוע, כדי לנסות ולהתגבר על המגפה הזאת?
אז בוא אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, אירן, ברשותך.
בבקשה.
האם התוכנית שלך הייתה כזאת מוצלחת, אם לא היה לך את האורחים שלך? אם לא היה את כל האנשים שעומדים מאחורי הקלעים?
אני בטוח שלא.
אז זה בדיוק אותו דבר כמו ברפואה. יש, אנחנו פשוט לא בפרונט. אנחנו לא בחזית, אנחנו פשוט העיניים של הרופא, אנחנו עומדים מאחורי הקלעים, אנחנו עומדים שם, נותנים בדיקות, נמצאים 24/7 כשהמטופל צריך אותנו. זה בדיוק אותו דבר כמו ברפואה, אנחנו העיניים של הרופא, אנחנו נמצאים שם שהחולה בחדר ניתוח מדמם, אנחנו נמצאים שם שחולים צריכים בדיקות, אנחנו נמצאים שם כל הזמן כדי לתת שירות לציבור. עכשיו אני ארשה לעצמי, ואני אדבר בשם כל הקולגות שלי, יש פה אנשים שבחרו ברפואה הציבורית.
או, זו הנקודה אנשים... שאני רוצה לגעת בה. את גם היית יכולה ללכת לרפואה הציבורית, נכון, היבה אבו מוך?
הכי פשוט וקל לעבור לשוק הפרטי.
רגע, תרשי לי.
כן.
למה? מה איבדת בשירות הציבורי? מה איבדת בעבודה הציבורית הזאת? למה שלא תלכי למגעת וכל החברים שלך מעובדי המעבדות, לכו, תרוויחו כסף כמו שצריך, מה אכפת לכם בכלל מבריאות הציבור?
כי יש אנשים שרוצים, פשוט מאוד, רוצים לשרת את הציבור. יש אנשים שרוצים לעשות את זה. אני עוד לא הרמתי ידיים, אבל אני יכולה להגיד לך שאם המצב ימשיך ככה ואני שומעת לקולגות, ואנחנו מדובר בעובדי מעבדה מהכי טובים בארץ, אנחנו עוד נרים ידיים. אנחנו עוד נרים ידיים ואנחנו נלך לאיפה ש... פחות כאב ראש. אתה יודע מה? הכי פשוט לקום ולהלך לשוק הפרטי, להרוויח יותר כסף, פחות כאב ראש, פחות שעות. יש פה אנשים שעושים 300 שעות בחודש. זה משרה כפולה. זה אנשים שלא חוזרים הביתה. אז מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים שמישהו יעמוד באוצר ויקשיב לנו?
איבא, אני רוצה לנצל את העובדה שאת אוחזת ברעיון הזה בשני כובעים. את גם עובדת במעבדות, את גם רואה מקרוב מה שקורה, באופן כללי, כלל ישראלי. אבל שמך מסגיר את זה שאת מהחברה הערבית.
נכון.
תגידי, מה הסיפור הזה עם ההתקהלויות המוניות? עד כמה באמת יש מודעות או אין מודעות? אולי פשוט יש מודעות, אבל אנשים כבר לא אכפת, אז הם הולכים לחתונות ההמוניות ולאירועים ההמוניים.
אני אגיד לך מה, יש מודעות, זה לא שאין מודעות, יש מודעות, אבל הקורונה התישה את כולנו. הקורונה פשוט התישה אותנו. חלק מהאנשים חושבים שזה... הכל פיקטיבי.
מואמרה, נכון?
כן, קונספירציה מאוד פשוטה. יש כאלה שחושבים שזה ככה. יש כאלה שפשוט אין להם כבר כוח. אי אפשר לקחת מישהו ולהשביט אותו שנה שלמה. זה קשה, אפשר להבין. אנחנו חלק מזה. עם כל הרצון שלי באמת שאנשים יבינו. גם לי בעצמי קשה. כל מה שנשאר לנו לעשות זה להסביר, 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 ולקוות לטוב. זה כל מה שנשאר בידינו.
היבה מומוך, קודם כל, כמה וכמה עדכונים, הדיון בבקשה לצווי מניעה לשביתת עובדי המעבדות, על פי הדיווח שיש לנו מהשעה האחרונה, הדיון הסתיים ללא החלטות בעניין הגשת צווי המניעה. השופטת קבעה כי דיון נוסף יהיה הערב בשעה 8, ואליו צפוי להתייצב גם הממונה על השכר באוצר. בית הדין ממליץ לצדים לשוב למסע ומתן בשעות שנותרו עד לחידוש הדיון. וחשוב להבין שבזמן שאנשים, שהדיון הזה מתקיים שם בבית המשפט, זה זמן יקר מאוד מאוד לכולנו. זמן שצריך לחסוך אותו כדי שאפשר יהיה לגייס את כל הכוחות למאבק בקורונה, נכון?
נכון, נכון מאוד,
טוב.
נכון.
בנג'ח, תופי, שיהיה
תודה
בהצלחה.
תודה רבה, תודה איראן, תודה.
תודה, איבא אבו
מוס. ביי,
להתראות, ביי. אנחנו נשארים עכשיו בקורונה, ובהשפעות של הקורונה. קורה לנו כאן, בתאגיד השידור, שאנחנו שומעים על אדם זה או אחר, שנמצא מאומת כחיובי, ואנחנו שומעים כאן על צעדים שנוקטים, כמו בכל מקום אחר, בכל מקום מאורגן אחר, לבידוד. אבל כשזה מגיע לתוך הבית שלנו, לתוך המערכת שלנו, במקרה הזה אני מדבר על מערכת חיפה, אני מדבר על פרח חלבי, איש ערוץ מכאן, מנהל האקטואליה והספורט, שהלך לעולמו בימים האחרונים, בן 58 במותו, איש דלת אל קרמל, הוא הובחן כחיובי לאחר שחלה בקורונה, והמצב הסתבך, הוא הושפז בבית חולים, ואז צונטר, ובמהלך הניתוח הוא מת. איתנו כמאל ארדואן. כמאל, שלום.
שלום, אירן, שלום.
נזכיר כמאל ארדואן, עיתונאי, גם איש דלת אל קרמל. איך אתה... קודם כל, הסיבה שאני מביא אותך, אתה היית בהלוויה, וקראתי את מה שכתבת על ההלוויה, אמרת, אין דבר כזה הלוויה שמחה, אין דבר כזה הלוויה לא עצובה, כל הלוויה היא עצובה, אבל ההלוויות עכשיו של הקורונה הן הלוויות עצובות במיוחד, בייחוד שמדובר במשפחה ובחברים שרוצים להיפרד, רוצים לנשק נשיקה אחרונה, והכל נעשה בתוך ציוד מגן מאוד היגייני, והכל מרוחק והכל מאוד קר כזה, נכון, כמאל?
כן, קודם כל, זכרו לברכה, פרח חלבי, הוא היה חבר טוב, ואף אחד לא ציפה שזו תהיה התוצאה הסופית של הקורונה אצלו, כאובחן, כחולה וכדומה, אבל בסופו של עניין הוא נפטר, כתוצאה מהצנתור, אבל הגורם המרכזי כנראה היה הקורונה. עכשיו, אנחנו רגילים לראות לוויות של אנשים יקרים או פחות יקרים, של אנשים שאנחנו חיים בתוך הקהילה שלנו, בתוך החברה שלנו, ואנחנו יודעים איך זה מתנהל, איך שאנשים האלה שיש להם משפחות, יש להם חברים, יש להם ילדים, יש להם הורים, איך הלוויה נערכת באופן כללי, איך נפרדים מהמת עם כל הכבוד שהמערכים לו, זאת אומרת, רוחשים לו, איך הכל משתתף בצער וביגון, שזה מצווה דתית מבחינתנו בשביל דבר כזה, ופתאום אתה רואה אדם יקר. לא משנה למי, הוא תמיד יקר למישהו מתוך החברה הזו. ובמקום שהביא אותו לבית הלוויות, בשעה סבירה, ביום, ואנשים יבואו ויפרדו ממנו, אתה... רואה פתאום שמביאים אותו בחשכת לילה, ב-10 בלילה, ישר לבית העלמין.
יותר בזה, גם אני ראיתי את התמונות שאתה העלית באתר שלך, ורואים את האנשים לבושים באפודי מגן האלה, כאילו כמו אנשי חלל, כדי למנוע מהנגיף לפגוע בהם.
מביאים אותו לבית העלמין, ויש חשכת לילה. מגיעים צוות של 5-6 אנשים עם חליפות מגן, ואף אחד לא יכול להתקרב, אף אחד לא יכול לבוא, אף אחד לא יכול לראות, אף אחד לא יכול להיפרד, כלום. אז, זאת אומרת, זה תוספת לצער על האובדן הזה של האיש היקר, ולא משנה מי הוא, כי שבוע לפני זה גם אישה נכבדה ויש לה משפחה יקרה, יש לה ילדים, יש לה נכדים, אותה סיטואציה, זאת אומרת, היא עברה בדיוק אותו תהליך, הגיעה מבית החולים, ישר בלילה לבית הקברות, אנשים מסתכלים מהצד, ואתה לא מבין, זה דבר שהוא לא סביר, לא אנושי, אף אחד לא היה מוכן למות בצורה כזו, למרות שאנחנו מאמינים, ואנחנו יודעים שבסוף כולנו נגיע לשם וכולנו נמות, אבל לפחות את הדבר הבסיסי הזה של להיפרד כמו שצריך מאדם מת, ואתה הכרת אותו כל החיים שלך, אז את זה, גם את זה נמנע מאיתנו היום כחברה לעשות לצערי.
כמאל עדואן, אני זוכר שבתחילת הגל הראשון של הקורונה, הייתה תחושה של הצלחה גדולה מאוד בדלית אל כרמל, ובצדק, לא היה ולו חולה אחד שם במהלך הגל הראשון, והיו הרבה מאוד שבחים לרפי חלבי, גם דיברנו איתו פה, ואז השבוע, השבוע האחרון, דלית אל כרמל מסומנת כיישוב אדום, כמועצה אדומה, מועצה מקומית אדומה, כלומר, יש שם התפרצות של המגפה, והמצב מאוד קשה שם. תספר לנו לשיח. האם השתנה השיח עכשיו? האם אנשים באמת, אתה רואה אנשים יותר מקפידים על המסכות ועל ריחוק ולא לוחצים ידיים, או שעולם כמנהגו נוהג?
תראה, יש, התחברו כאן מספר גורמים בעיקר, אבל בסופו של עניין הם מתמקדים בדבר אחד של משמעת ושל של מיקוד חברתי מול התופעה הזו שנקראת קורונה. אני מסקר את המצב במגזר הדרוזי, גם באופן כללי, אבל בעיקר במגזר הדרוזי, כמו שאמרת נכון, בגל הראשון לא היה אף פגיעה בדליה ולא באוספיה, וכשהיינו שומעים שבכפר מסוים יש גילו חולה אחד או שניים, אז כולנו היינו נכנסים למין כוננות וכדומה. היום, בבוקר, בסיקור שלי באתר, התברר שאנחנו עברנו כבר את האלף, יש לנו 1,135 חולים במגזר הזה.
זה המון, זה המון אצלכם.
כאשר מתוכם בדלית אל כרמל 243 חולים, כפר כמו בוקטה בגולן, כפר קטן, 107 חולים, בית ג'אן 170 ומשהו חולים, זאת אומרת, אתה רואה שזה המון. עכשיו, מה...
תגיד, אתה יודע מה, אני אשאל אותך תכלס, כמל, אתמול בערב היו חתונות?
כן, יש
כל הזמן יש חתונות, נכון?
כן.
אבל זה לא רק דרוזים, זה גם מוסלמים, ואני שומע גם אצל נוצרים, כלומר, אתה יודע מה? גם יהודים, גם יהודים מתקהלים, אי אפשר פה, אין פה, אין תמייז, נכון? אין אפליה, כולם עוברים כאן על החוק, כולם עוברים על ההנחיות.
חברו למצב הזה שני גורמים מאוד משמעותיים. אחד, חג אל-אדחה, החג הגדול שאצל הדרוזים המוסלמים וכדומה. זה החג הראשי, והחג הראשי הזה שלנו זה חג של משפחות, של ביקורים, של איחולים, של חדומה, ובלי שום קשר לשום דבר, כנראה שהמצווה הזאת להיות חלק בחג הזה מבחינה חברתית, ולבקר את כולם ולברך את כולם, זה הביא למצב של תחלואה. תוסיף על כך שבאותה תקופה, זאת אומרת, בתקופה הזו, זה גם תקופת החתונות. הרי בקיץ רוב החתונות מתנהלות. בדליה, למשל, לבד, כל שבוע יש לך לפחות בין 5-10
חתונות. ויש חתונות שנמשכות כמה ימים, בוא נדגיש את זה, נכון?
וחתונה,
כלומר, חתונה זה לא כמו אצלנו היהודים, שלא לדבר על האשכנזים, שזה משהו מצומצם וקטן, אלא אצלכם זה חתיכת אירוע. אצלכם, אני אומר אצלכם, זה דרוזים, ובעיקר, ואנחנו עם זה בחברה המוסלמית.
החתונה בחברה הערבית והדרוזית בתוכה, זה חתונה שנמשכת, לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים, תלוי מי ואיפה ומי האיש. ואנשים מגיעים כל ערב ויושבים ומתכנסים ובסוף יש את היום האחרון שזה היום של כאילו הכנסת קלה וחתן וארוחה חגיגית שמגיעים לשם מאות. אני לא רוצה להגיד אלפים, אבל מגיעים לשם מאות. עכשיו, חלק מהעניין בחברה הערבית והדרוזית זה להשתתף בחתונות, כי כולם מזמינים את כולם, וכולם משתתפים אצל כולם. כן. ואם אני חיתנתי את הבן שלי, נגיד, שנה שעברה, ובא אולי כל הכפר, ועכשיו מישהו מהכפר רוצה לחתן את הבן שלו, ומזמין אותי, אז זה לא סביר שאני לא יהיה חלק, ולא יגיע...
גם לא בזמן הקורונה, כמל.
וזה בדיוק העניין. נו. אנשים, אני יודע על מצבים, לבחד של אתמול במקרה אחותי מספרת לי, שהייתה בחתונה, והגיעה לשם אישה שהיא ידועה. זאת אומרת, לא אמורה להיות בבידוד. היא מאומנת,
קורונה, מאומתת.
כן.
והיא הגיעה כמו כולם, והיא התיישבה, נכון עם מסיכה, אבל היא ישבה, כאילו שום דבר לא קורה, כאילו...
לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל לא, לבכות, לבכות.
זה המצב,
כן.
זה המצב.
כמאל אדואן, זה כמעט גורם לי את אותה תחושה לצחוק או לבכות, ששבוע שעבר דיווחנו על אותה שמחה בכופר מנדה, שהתברר שמי שאירגן את האירוע המוני, שהיו בו יותר מ-1,000 בני אדם, היה מנהל של סניף של קופת חולים ביישוב. נו, זה לא מצחיק, זה קטע, גם אני צחקתי בהתחלה, אבל זה לא מצחיק, אנשים, תהיו מודעים, אנשים מתים, אנשים מתים, אנשים נדבקים, די, קחו את העניינים בידיים.
אז אתה, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, זאת אומרת, המצב שאנחנו נקלענו אליו היום כחברה, גם פוזית וגם כחברה ערבית, נובע מחוסר משמעת, ממה שנקרא, יש דעה מאוד אותי לפחות שאני שומע אותה מעצבנת, אנשים מתווכחים איתך על כאילו שהמחלה לא קיימת, וזה פוליטיקה, וזה כל מיני קשקושים והשטויות מה...
תהיה רגוע, זה לא רק אצל הדרוזים, אנחנו רואים את זה אצל כל העדות והדתות פה בישראל. כמאל אדואן, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, תודה רבה. ושוב, נאחל למשפחה של פרח חלבי שלא תדעו צער, אללה ירחמו. עכשיו נצא מיד לפרסומות, אחר כך בין השאר, נדבר על כמה וכמה עניינים מעניינים, אבל נשמע עוד פרטים על המורה שנהרגה השבוע מפגיעת כדור, טועה או לא טועה, ועל הקשר שלה למאמץ לקדם מדברות בין יהודים לערבים. כאן רשת ב'. כמעט 2:30 עכשיו וכאן רשת ב', מרחבת, שלום אבי אמיר.
שלום, צהריים טובים.
אבי אמיר, אתה זואולוג, אתה חבר במיזמי הטבע פרויקט התנשמות בתיכון עמית באר טוביה, נכון?
נכון.
ואתמול, בין האנשים הרבים שסיפרו על המורה שריפה אבו מעמר, שנהרגה, כן. קו נטוי, נרצחה, הסיפור הזה עדיין לא לגמרי ברור, היו מי שאמרו שמדובר בירי טועה, אחרים אמרו שזה היה מכוון, אני מניח שאנחנו נדע בימים הקרובים יותר פרטים. התברר שהיו לה הרבה מאוד מפעלים, היא עסקה בהרבה מאוד פעילויות שקשורות לתלמידים שלה, ולניסיון להראות לתלמידים שלה שאפשר גם אחרת, ושאפשר להתפתח ולהתקדם. ואחד המפעלים שהייתה חברה בו קשור לפעילות שלכם בפרויקט התנשמות, נכון?
נכון.
בוא תסביר.
את שריפה הכרתי לפני כמעט 10 שנים, למדנו ביחד חינוך מיוחד, ונשארנו בקשר מאז, ואני לימדתי בעיקר טבע וסביבה, תנשמות, על הרבה בעלי חיים, ואז מההיכרות שלי עם פרופסור יוסי לשם, שהוא הגה את מיזם התנשמות הארצי לפני למעלה מ-30 שנה, החלטנו לעשות מעשה ולהפגיש בין בני נוער יהודים וערבים, תלמידים של שריפה מדרור רמלה, תלמידים שלי מבאר טוביה, ובאמת עשינו מפגש כזה, שהסיבה למפגש היא השמירה על ערכי הטבע והסביבה, ועל התנשמות, ועל הנושא שהן מסייעות להפחתת הריסוסים, כי הן טורפות את העכברים שפוגעים בחקלאות.
רגע, עכשיו, שנייה, רגע, לפני שמדברים על תוכן, ולפני שמסבירים על התנשמות, תספר על המפגש הזה, מפגש בין התלמידים של שריפה לתלמידים שלך.
בדיוק.
אני מניח שזה מדובר ביהודים שלא באים במגע יותר מדי עם ערבים, ערבים שלא מכירים הרבה יהודים, ופתאום זה קורה, נכון?
זה בדיוק הנקודה והסיבה שזה מה שרציתם לכתחילה שיהיה, שאין לנו מקומות להיפגש בהם או להכיר, וזה היה תירוץ מספיק טוב, שזה בדרך בית ספר ומערכת החינוך, וזה להפגיש בין התלמידים. ומה שהיה, באמת הגיעו ונפגשנו, היה קצת שוק התחלתי, גם שריפה והתלמידים שלה באו אלינו לתיכון, ועשינו איזושהי פעילות משותפת ביחד, משחקי היכרות, בניית תיבות כינולית נשמות, ועוד כמה פעילויות, וכל הזמן ברקע, כל הדגש החברתי וקצת שיחות, אבל זה התחיל קליל כזה, והמשיך לשיח בין בני הנוער.
תגיד, בני כמה הם התלמידים של שני הצדדים?
15 עד 17, משהו כזה.
במפגשים כאלה, אבי אמיר, כמה אתה רואה שמגיעים עם מטען של דעות קדומות, כל אחד מהצד שלו?
המון, מטען אדיר, שלשמחתי אחר כך התברר שעקב המפגשים האלה, המטען הזה התפוצץ, כאילו, תרתי משמע. גם היהודים וגם הערבים אמרו לי שזה לא מה שהם חשבו שהם יפגשו, והם היו ממש מופתעים כמה יש דמיון ביניהם. אני פשוט אחרי, בתוך כדי המפגשים החלטתי לעשות איזושהי תזה, איזשהו מחקר קטן, ובדקתי את זה, ובאמת לפי התשובות שלהם, הם ראו שיש דמיון הרבה יותר גדול ביניהם מאשר השוני, בהרבה נקודות. ורצו עוד ועוד להיפגש, ובאמת נסענו אחר כך לשריפה, לרמלה, אכלנו ביחד, היא הזמינה אותנו לארוחת צאת הרמדאן.
תספר קצת על שריפה, על ההתרשמות שלך ממנה. ההתרשמות האישית, תכף נדבר על העניין המקצועי, ועל ההירתמות שלה, על העניין של התנשמות, אבל קצת על האישה שכל כך הרבה דובר עליה בימים האחרונים, ואני לא חושב שמספיק.
קודם כל לי, בתור החברות האישית וההיכרות המקדימה, זה היה ממש כאילו הלם. ממש ליבי נחמר, מה שנקרא, שהיא נרצחה או נהרגה. פשוט בן אדם צנוע, אכפתי מאוד, כל הזמן רק דאגה לתלמידים, ואיך באמת גם לדאוג לרפאת התלמידים וגם למפגשים האלה בין יהודים לערבים. זה היה ממש בנפשה. ומאחר וגם אני באותו ראש כמוה, יצרנו את המפגשים האלה, ו... ודבר הוביל לדבר.
תגיד, כשיש במציאות הישראלית המורכבת, כשיהודים וערבים נפגשים, וכמו שאמרת, כל אחד בא עם המטען של הדעות הקדומות שלו, האם, למשל, פרויקט כמו תנשמות, והתפקיד של התנשמות בטבע, ומה שהתנשמות עושות, האם כשהם פתאום כולם מדברים על נושא אחד, זה מפרק, זה שובר את הקרח?
בהחלט, כי זה נושא שמשותף לכולנו. אני בא מרקע של סביבה, אני מלמד סביבה בתיכון, ומאחר וגם להם וגם לנו, לכולנו חשוב שיהיה פה פחות רעל בשדות ופחות זיהום בנחלים, אז עצם זה שאתה משתמש באיזושהי הדברה ביולוגית, זה נקרא שתנשמת שכבר קיימת בטבע ומחסלת את הנברנים, אז גם להם זה חשוב שלא יהיה ריסות, וגם לנו זה חשוב, לכולנו כאחד. ושזה נושאים כאלה, שיש איזשהו משהו משותף, מחבל משותף, אז משם אתה יכול להגיע ולדבר על דברים קצת יותר מורכבים, כמו החיים ביחד, ולמה לא חיים ביחד, ולמה אין בכלל מפגשים כאלה, אם לא קם מורה ויוזם את זה ודוחף לזה, או מורה, זה גם במעצת של שריפה וגם משלי, ושל עוד הרבה מורים אחרים בארץ, אנחנו לא היחידים.
אתה יצא לך לדבר פעם עם שריפה על על הצורך במפגשים האלה, מה המפגשים האלה עושים לתלמידים שלך, לתלמידים
המון,
שלה?
המון, המון, המון. קודם כל דיברנו לפני, תוך כדי ואחרי המפגשים, ותכננו ביחד את התוכן של המפגשים, והיינו אמורים לפגש עוד פעם בשנתון הזה, אבל זה כבר לא יקרה איתה לצערי. אז אנחנו נמשיך את זה באפיקים אחרים, וגם חשבתי לעצמי, ובקהילה שאני קיים בה, זה צריך לעשות משהו להנציח אותה, אתה... את פועלה, שזה היה כל כך בנפשה ואכפת לה, שזה לא ייפסק אם מישהו נהרג או נרצח, אז שלא הכל יעצר. כי כן, יש צורך בזה בקרב הילדים לפחות, והנוער.
והאם קיבלת תגובות מתלמידים שלך שזכרו את שריפה, אחרי שהתמונה שלה פורסמה בעיתונות אחרי המוות שלה?
גם מורים וגם עמיתים שלי וגם תלמידים בשוק. כאילו זה מפתיע שאתה מישהו שאתה מכיר נהרג או נפצע או נרצח או אתה יודע, זה קשה לכולם. וזה עבדה גדולה לדעתי.
טוב, אתה אומר צריך לנסות אולי להנציח אותה. אולי זה יעשה דרך המשך השיתוף פעולה שלכם.
במפגש הבא נעסוק באמת בכל נושא של האלימות. היא ממש בלתי נסבלת בחברה בישראל.
אתה יודע מה, אני רוצה להזמין אותך אחרי המפגש הבא שתעסקו באלימות, אני רוצה שוב לדבר איתך ולשאול עד כמה המפגשים האלה ששריפה הייתה מהמייסדים שלהם, עד כמה הם ממשיכים ומשפיעים על הסביבה וממשיכים לדבר שם ולהפגיש בין יהודים, בנוער יהודי לנוער ערבי. זה חשוב, בהחלט, חשוב מאוד.
בהחלט, בהחלט.
אבי אמיר, זואולוג, חבר במיזמי הטבע פרויקט התנשמות בתיכון עמית באר טוביה. הפרויקט הזה, פרויקט חשוב, יוזמה חשובה, ונקווה שהזיכרון או הזיכרונות שלכם משריפה יהיו כאלה שינסו להנציח את המפעל שלה ולקדם פה חיים טובים יותר בין כולנו. תודה רבה לך, אבי.
תודה. בהחלט, תודה, כל טוב.
אנחנו תכף נעבור לפרסומת. אחר כך, בין השאר, נשמע על פרויקט מיוחד מאוד לקידום החברה הבדואית, בעיקר קידום הגיל הרך, מכתב התלעולה, הספרייה הראשונה שלי. איך מודדים ומקדמים את תחום הקריאה בחברה הבדואית? זה מעניין איך עושים את זה. וגם נשוחח עם ערבי, שלמד, כמו רבים מערבים בארץ, עברית ברמה גבוהה מאוד, אבל כשהוא היה צריך לתרגל את העברית המדוברת, כמו אצל היהודים שלומדים ערבית, זה פשוט לא הלך לו. אז איך עושים את זה? כל זה אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. עשרים דקות עכשיו לפני שלוש, אתם על מרחבת, כאן רשת ב'. שלום לאמינה נעמנה לעטאוני.
שלום לך.
כיפק אמינה?
אלחמדולה.
אוול מוקרבלה בלרדיו? בלעברי? אז קצת מתרגשת?
קצת, לא הרבה.
אז נעזור לך קצת להתרגל אלינו ולמדיום. אמינה, את מנהלת אשכול גנים בביר אל-משאש, נכון?
כן.
זה כפר לא מוכר איפה בנגב?
זה טיפה אחרי נבטים, כיוון דימונה, על כביש 50.
ואת חברה בוועד המנהל ובצוות המקצועי בעמותת
אל... לא, אני מתנדבת בעמותת
אלבקור. מתנדבת בעמותת אלבקור. תגידי, מה זה עמותת אלבקור?
אלבקור זה, פירוש המילה זה הפרי הראשון. ועמותת אלבקור הוקמה על ידי אנשי מקצוע ערבים ויהודים. מי שהובילה את המהלך, עובדת סוציאלית שלומית סומך ודוקטור פועד אלסאנע, רופא ילדים.
במה אתם עוסקים? מה עושה העמותה הזאת?
לא הבנתי.
מה הפעילות של אלבקור? מה אתם עושים?
כן, הפעילות המרכזית שלנו זה מכתבת אלעולה, שזה הספרייה הראשונה שלי. זה הכנסת ספריות לתוך טיפות חלב בכמה מקומות בחברה הבדואית.
כן.
הפרויקט בא לעודד קריאה אצל האימהות ולילדים בגילאי לידה עד חמש.
כמה זה נפוץ עכשיו, או כמה זה, למה יש כזה צורך עכשיו בהכנסת ספרי קריאה לילדים עוד לטיפות החלב? מה הסיבה שזה דווקא קורה בחברה הבדואית בדרום?
אנחנו בחרנו את הפרויקט מתוך צורך שלהורים יש צורך לעודד קריאה אצל הילדים בגיל הרך. ובכל ספרייה יש לנו מדריכה שיושבת, והאימא נכנסת עם הילדים שלה לתוך הספרייה, והמדריכה נותנת לה הדרכה איך לבחור את הספר, איך לקרוא את הספר, להיות בקשר עין עם הילד שלה. והספריות עובדות בקריטריונים מאוד גבוהים, הספרים ברמה מאוד איכותית, חדשים, וגם הספריות שלנו בתוך טיפות חלב הן ממוחשבות.
אני מניח שזה עולה הרבה כסף. מי מממן את זה, את ההכנסה של קטעי הקריאה או ספרי הקריאה האלה? מאיפה הכסף?
זה מי שמממן פעם זה קרנות ותוכניות החומש.
אוקיי. עכשיו, אמינה, את בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בשינוי חברתי ואומנויות, נכון?
נכון.
כלומר, את מכירה מהפן המקצועי שלך כמה זה חשוב להנחיל את הקריאה לילדים בגיל הרך.
בטח.
עכשיו, מה ההבדל בין החברה הבדואית לחברות אחרות, נגיד החברה הערבית המוסלמית, במקומות אחרים בארץ, החברה הנוצרית, החברה היהודית? מה ההבדל ברקע או נגיד, עד כמה זה נדיר של ילדים בדואים קטנים במקומות אולי כפרים לא מוכרים, יש גישה לחומרי קריאה כאלה?
אני חושבת שילד הוא ילד בכל החברות. העיקר איך אנחנו כאילו בוטחים את הדלתות בפני הילד, אם זה בעניין קריאה ואם זה בעניין כל תחום אחר. אבל בחברה הבדואית זה עניין של אולי פחות מודעות, ואם יש מודעות אין ספרים. כאילו יש מודעות אבל אין אמצעים.
כלומר, מה שלא קורה בבית של הילד או של הילדה, אתם בתוך טיפות החלב, עמותת אלבקור, בתוך טיפות החלב, אתם מכניסים שם את הספרים האלה, ואתם מאמינים שזה יכול לשנות את כל החיים של הילדים האלה, עם הספרים.
בדיוק ככה, בגלל זה אנחנו כל כך משקיעים על הספריות, ואנחנו לא מתפשרים, אנחנו מודעים לחשיבות של הנושא, ובגלל זה אנחנו כל כך נותנים את ההזדמנות לאימא שנכנסת לטיפת חלב, לבחור את הספרים שהיא רוצה, ויש ספרים בכמה נושאים בכל המגוונים.
את רואה כבר שינוי? אתם יכולים כבר להצביע על שינוי שאתם רואים שילדים שבאו בלי שום ספר בבית ולא ראו ולא התקרבו לספרים ופתאום שהאימהות הביאו אותם לטיפת החלב, פתאום משהו השתנה? רואים שינוי?
כן, בטח. כי אנחנו בעיקרון פועלים לפי החזון של מוביליות חברתית אצל הילדים בחברה.
כן.
ואם יש לנו כאילו 1,000 משתתפות של אמהות,
כן.
אז זה לא מובן מאליו, ואני מאמינה שגם המספרים ילכו ויעלו.
אולי מי שלא מבין את זה מספיק, כמה זה חשוב, איך אומרים, לזרוע את הזרעים האלה בגיל הזה? כמה זה חשוב לפתח אצל הילדים את המיומנויות הללו, ועד כמה זה ישפיע אחר כך על החיים שלהם? או את יודעת מה, אני אשאל את זה בצורה אפילו יותר חדה. מה יכולים הספרים האלה לעשות כדי למנוע מהילדים האלה עתיד גרוע, ועתיד לא מזהיר כמו שאחרים שלא זכו לספרים האלה נתקלים בו?
אנחנו מאמינים שהקריאה היא העוגן הראשי להתפתחות שפתית, רגשית, חברתית וקוגניטיבית אצל הילדים. וזה מתחיל בגילאים האלו, מלידה עד 5. זה הבסיס.
את מרגישה, איזה תגובות את מקבלת מההורים?
ההורים מאוד מאוד, האימהות מאוד מתרגשות מהספרים שיש בספריות. וזה כאילו, אנחנו רואים את זה דרך ההגעה של האימהות, הם כאילו כל הזמן מבקשות ספרים. והספריות עובדות בצורה מאוד מאוד טובה ויפה. והמדריכות שנמצאות בתוך הספריות הן מדריכות מקצועיות, שכל הזמן מקבלות השתלמויות, מקבלות הדרכה, כאילו, וזה אנחנו כאילו נמצאים בעידן שכל הזמן מתעדכנים.
אמינה נעמנה טאונה, מנהלת אשכול גנים בביר אל-משאש, מתנדבת בעמותת אל-בקור. אנחנו נאחל לכם בהצלחה, היוזמה הזאת חשובה ומבורכת, ואיך אומרים, ברק על הפיק, פיקי.
תודה רבה לך.
שיהיה בהצלחה ותהיו ברוכים על היוזמה הזאת. תודה רבה.
אמן, תודה רבה לך, יום טוב.
אנחנו נשארים בכישורי שפה, אבל הפעם בכישורי העברית של הציבור הערבי בישראל. שלום, איימן בחוס.
שלום, ערן.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אתה מאיכן בארץ?
משפרעם במקור.
אתה משפרעם במקור. נספר שאחרי שהסדרה שלנו, של רועי אטינגר ושלי, מחסום השפה, עלתה לאוויר, אתה כתבת לנו, וכתבת משהו מאוד מעניין, שאמרתי, זה שווה שיחה אצלנו כאן ברדיו. כתבת כך. אני חייב להגיד שמאוד הזדהיתי עם מה שתיארת בסדרה. ללמוד ערבית כשרוב השיעור הוא בעברית, וכשלומדים איך לגזור ולנקד משפטים, זה לא עוזר לך לקנות עגבניות בשוק. ואגב, זה נכון לכל שפה. אני, איימן, אני למדתי 5 יחידות עברית, קיבלתי ציון של 96 בבגרות, אבל סיימתי בית ספר כשאני לא יודע לנהל שיחה, בקושי קורא עיתון, לא יודע למלא טופס הרשמה לאוניברסיטה, ובטח לא הבנתי כלום ממהדורת החדשות. כך גם עוד 80 תלמידים בשכבה שלי, פרט אולי לשניים. זה נכון עד היום, איימן?
לא, היום אני דובר עברית קולחת, גם עם מבטא שקשה לזהות שזה מבטא של ערבי, והעברית שלי היא ממש ממש מצוינת.
איך עשית את זה? מה עשית, או מה עשית מחוץ לבית הספר, איך נגיד, שיפר את מה שלמדת בבית הספר, אולי אפילו הפך את זה לגמרי?
אז זה התחיל ברישום לאוניברסיטה, באתי למלא את הטופס ולא הבנתי משם, מהטופס כלום, לא הצלחתי למלא את זה בלי עזרה של האחי המבוגר. ואז כשנרשמתי, התקבלתי והגעתי והתחלתי ללמוד, בשיעורים הראשונים ממש לא הבנתי כלום. אז אמרתי, טוב, אני חייב לשפר את העברית שלי כדי להצליח, גם בעבודה בהמשך, וגם להתנהל במדינה, בכללי, אני חייב לדעת עברית. ואז התחלתי להיכנס לאתרי חדשות, להאזין לרדיו בגדול בדרך לאוניברסיטה.
לאיזה רדיו היית נוהג להאזין?
מן הסתם לרשת ב', קרן נויבך.
יופי, אתה יכול להמשיך בשיחה, אוקיי.
וככה לאט לאט התחלתי לתרגל, וגם ביקשתי מחברים בלימודים או בעבודה, כל פעם שאני טועה או אומר משפט לא נכון או מילה לא נכונה, אז שיתקנו אותי. וככה לאט לאט העברית שלי ממש השתפרה.
תרשה לי לנסח את דבריך. אתה אומר דבר מעניין. אתה אומר שיש כאן תמונת ראי. כמו שיהודים לומדים ערבית ספרותית ברמה די גבוהה בבתי הספר היהודיים, יש פה ושם פרויקטים להנחלת המדוברת, אבל זה כנראה לא מספיק טוב. גם אצלכם בחברה הערבית, לילדים, בעיקר ילדים קטנים שמתחילים ללמוד עברית. העברית שהם לומדים, אתם לומדים הרי ז'בוטינסקי, נכון? וביאליק.
נכון.
אתם לומדים טקסטים ותנ"ך, לומדים טקסטים ברמה עברית גבוהה, אבל אין לכם שום אפשרות לתרגל את המדוברת.
נכון מאוד.
וזה נכון עד היום? זה ככה זה עד היום בבתי הספר הערביים?
כן, אני חושב שכן. יכול להיות שהילדים היום נחשפים ליותר עברית והם מדברים, יכול להיות שהם מדברים עברית יותר טובה, אבל לפי מה שאני מכיר, ויש לי אח צעיר ממני בחמש שנים.
בן כמה אתה לא שאלתי?
31.
אוקיי.
ואני שומע את החברים שלו, הם יכולים לנהל שיחה בעברית, אבל העברית שלהם היא לא ברמה מספיק טובה לדעתי. יש מלא טעויות, אבל עדיין אפשר לנהל שיחה, כי הם יצאו והתערבבו בין יהודים בעבודות, בבילויים. אז בזמני לא הייתי מבלה מחוץ לשפרעם.
אתה הפתעת אותי. כשכתבת לנו, אתה הפתעת אותי, כי אתה במקום משפרעם. עכשיו, שפרעם וקריית אתא, זה הרי רק לחצות את הכביש. שפרעם ואזור הקריות, בכלל. ומצד שני, עשינו בשעתו כתבה על הרמה של העברית של ערבים, נגיד, בגליל, היינו במשהד, למשל. ותושבים במשהד אמרו לי, תשמע, אני, בעיקר בני נוער, אני לא יודע עברית, כי אני לא צריך אותה בכלל. אין לי, אני לא יוצא מהיישוב. אני קונה כאן הכל בערבית, ואני לומד כאן הכל בערבית. אני לא צריך בכלל את השפה העברית. אבל כשאתה מדבר על שפרעם, שמע, שפרעם זה חיפה. איך, אתה מספר לי פה משהו מעניין, כלומר, שגם ביישובים שיש להם קרבה כלכלית, מסחרית, עסקית עם היישובים היהודיים, עדיין אנשים כמוך יכולים לגדול בלי בכלל להכיר את השפה העברית או לתרגל את השפה העברית.
זה נכון, כי לרוב אני פוגש יהודים כשאני עם ההורים שלי. אני בין 13, אני לא יכול לנסוע לבד לקריות, אז בטח אני נוסע עם ההורים שלי למשחקיות או משהו כזה. אז אם יש איזושהי אינטראקציה, אז כנראה שההורים ינהלו את האינטראקציה הזאת או יתרגמו בשבילי את השיחה.
אתה חושב שיש מקום להכניס לתוך מערכת החינוך בבתי הספר הערביים שיעורי עברית מדוברת, שיבואו נגיד יהודים שידברו עברית עם התלמידים, כמו שמורות ומורים ערביים לדעתי צריכים לבוא ללמד ערבית בבתי ספר יהודיים?
כן, זה מה שיעזור. אני את העברית למדתי לבד דרך הרדיו ועיתונים. את האנגלית שלי, המנהל שלי פשוט דחף אותי לתוך איזושהי ישיבה ואמר, אתה צריך להציג. בפעם הראשונה שאני מדבר באנגלית, גם האנגלית שלי לא הייתה משהו. הייתי צריך לדבר עם אנשים שיודעים שאלות, אני מציג. זה היה קשה, זה היה מאוד מאוד מביך, אבל לדבר עם אנשים והשיחות, זה ממש ממש עוזר לשפר את השפה ולתרגל אותה.
אז יש כאן לקח חשוב. יש לנו כמה וכמה מוסרי השכל. אם אתם יכולים, ככל שאתם יכולים, תרגלו את השפה בכל אפשרות שיש לכם, בין אם אתם מתרגלים את העברית או את הערבית. עשו מאמץ להיפגש עם מי שדוברים את השפה שאתם רוצים לתרגל אותה. זה תמיד טוב כדי להרחיב את האופקים. וכמובן, אם אתם רוצים לתרגל את העברית, אז תעשו את זה עם רשת ב' עם קרן נויבך. זה מה שאתה אומר.
לגמרי.
איימן בחוץ.
לגמרי.
איימן, תודה רבה לך. תודה.
תודה לך, אירן.
להתראות.
ביי.
זהו, אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לשושנה פורמן, לאיילת דודי, לתמיר צוברי. אני רן זינגר, עד כאן מרחבת לפעם. אנחנו מסיימים עם נטשה אטלס, לשנת הערק. תודה רבה לכם, עד לשבוע הבא, להתראות.